יש ילדים בחדר. אזהרת טריגר, תיאורי ניצול מיני. כתבתו של איתמר קציר, קורא איתן רט. מתוך מוסף הארץ, 3 בפברואר 2023. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית אורי פלג. כשהשחקנית והדוגמנית ברוק שילדס למדה בחודש שעבר על התביעה שהגישו השחקנים אוליביה הסי ולאונרד וויטינג נגד אולפני פארמאונט בגין ניצול מיני של קטינים, הטרדה מינית והונאה, היא מודה שלא הופתעה. על פי התביעה, וויטינג, שהיה בן 17, והסי, שהייתה בת 16, הופיעו בסרט רומאו ויוליה בשנת 1968 בעירום ללא ידיעתם. הם טוענים שהובטח להם כי יצטלמו עם בגד גוף שמדמה אור, אך בבוקר צילום הסצנה, הבמאי פרנקו זפירלי אמר שאם לא יצטלמו בעירום, הסרט לא יצליח, והבטיח שבסרט עצמו לא יראו עירום, אלא רק רמיזות. כשהסרט יצא, התבררה האמת. זו הייתה תקופה שונה מאוד, ובמאים שונים לקחו לעצמם חירויות, אמרה על כך שילדס, בריאיון שהעניקה למגזין דדליין, כשנכחה בפסטיבל סנדנס. הם היו אומרים לשחקנים דבר אחד ולאולפנים דבר אחר. הם היו בשליטה, והם היו הכוכבים, האמת. שילדס מבינה מה וויטינג והסי עברו. ב-1981, כשהייתה בת 17, יצא הסרט אהבת בוסר, בבימויו של זפירלי, שבו היא מופיעה בעירום. כבר באותה שנה, בריאיון משותף של השניים, סיפר הממאי שצוות לה בבוהן במהלך סצנת מין, ללא ידיעתה, כדי לעורר על פניה הבאה של התרגשות. הרגשתי יותר חרדה, כי הוא הכאיב לי, היא מספרת בסרט חדש שמגולל את סיפור חייה, Pretty Baby Brooke Shields, שהקרנת הבכורה שלו התקיימה בסנדנס. הייתי ממש כבויה אחרי זה, אחרי הסרט, היא מוסיפה בחלק אחר. ראיתי בעצמי סוס עבודה. הם שילמו לי, עשיתי את הדבר, הם מכרו את זה, כולם היו מרוצים, זה היה עסקי. זו הייתה רחוקה מלהיות הפעם הראשונה שבה שילדס, שאף חושפת בסרט שנאנסה בצעירותה אחרי שסיימה את לימודיה בקולג', הופיע בעירום על המסך ומעל דפי המגזינים. בגיל 10 בלבד, צולמה בעירום בתמונה ידועה לשמצה במגזין Sugar and Spice. בגיל 12, כיכבה בסרט ילדה יפה, 1978, של לואי מל, שצולם כשעוד הייתה בת 11, שבו גילמה ילדה בזנות והופיעה בעירום מלא. ב-1980, כשהייתה בת 15 בלבד, השתתפה בקמפיין של קלווין קליין תחת הסלוגן "רוצים לדעת מה מפריד ביני לבין הקלווין שלי?" כלום. כשהייתה בת 16, יצא הסרט "הלגונה הכחולה", שצולם כשהייתה בת 14, ובו שוב הופיעה בעירום מלא. לפי עדותה נעשה שימוש בכפילת גוף בת 32 בסצנות העירום, ובאחרות שדיה הוסתרו על ידי השיער שלה. ובכל זאת, היא נהפכה על ידי התעשייה לאובייקט מיני הרבה לפני שמלאו לה 18. הדרך של שילדס בת ה-57 להתמודד עם הטראומה הייתה לקחת עליה בעלות. כתבתי את התזה שלי, ילדה יפה, על הסרטים של לואי מל, ועל המסע מתמימות לניסיון שרואים בסרטים שלו. סיפרה לוורייטי בריאיון נוסף מסנדנס. כדי לחיות עם כל מה שקרה, הייתי צריכה לעשות את זה ולעשות לזה אינטלקטואליזציה, וזה נתן לי עוד סוג של שליטה על הסיפור. כי לקחתי את זה, וקיבלתי על זה בעלות מנקודת המבט שלי, וכתבתי על זה תזה לאוניברסיטת פרינסטון. כאן היא נעצרת ומתבדחת. סתם איזה בית ספר קטן בג'רזי. הסרט על שילדס והתביעה של וויטינג והסי עשויים לפתוח מחדש את תיבת פנדורה שהוליווד הייתה מעדיפה עליה שיר סגורה. קל לפתור את המופעים המיניים של בני ובנות עשרה בזו הייתה תקופה אחרת. אבל יש מקרים שבהם גם תקופה אחרת לא נשמע כמו תירוץ ראוי. נסטסיה קינסקי, הגרמניה, למשל, הופיעה בעירום בשלושה סרטים בתור ילדה או נערה. כשהייתה בת 13, היא לוהקה לסרט תנועה מוטעת, 1975, של הבמאי וים ונדרס, וצולמה בו בעירום פרונטלי מלא. כשמלאו לה 15 ו-40 יום, יצא סרט האימה האנגלי To the Devil a Daughter, שבו הופיע בעירום מלא בסצנה שצולמה כשעוד הייתה בת 14. ב-1978, כשהיא בת 17, יצא הסרט Stay as You Are, שבו היא מופיעה שוב בעירום, לצד השחקן מרצ'לו מסטרויאני, שהיה אז בשנות ה-50 לחייו. אם היה לי מישהו שיגן עליי, או אם הייתי מרגישה יותר ביטחון כלפי עצמי, לא הייתי מסכימה לדברים מסוימים. דברים של עירום, הודתה בריאיון ב-1997, ומבפנים זה פשוט קרא אותי לגזרים. מקרה אחר, אפילו קיצוני יותר, הוא של השחקנית הצרפתייה אווה יונסקו. מגיל 5 תיעדה אותה אימה הצלמת אירנה יונסקו בפוזות מיניות, ועוד לפני גיל 13 כבר הופיע בפלייבוי האיטלקי וכמה סרטים אירופיים בעירום. בגיל מאוחר יותר טבעה את אימה, וזו חויבה לשלם לה 80,000 יורו, ולהשמיד את כל התצלומים והנגטיבים שמכילים תמונות שלה. אימה של ברוק שילדס ניהלה את הקריירה של ביתה, מה שמעלה עוד שאלות לגבי האחריות ההורית לקריירות של קטינים וקטינות על המסך. אחת הדוגמאות הקשות ביותר וגם המפורסמות ביותר לפגיעה מינית מול המצלמות היא סצנת האונס בסרט הטנגו האחרון בפריז של ברנרדו ברטולוצ'י. מריה שניידר אמנם לא הייתה קטינה, אבל הייתה רק בת 19 כשצולמה לסרט לצד מרלון ברנדו, אז בן 48. לימים סיפרה שהרגישה כי נאנסה על ידי מרלון וברטולוצ'י גם יחד, והוסיפה, אפילו שמה שמרלון עשה לי לא היה אמיתי, בכיתי דמעות אמיתיות. הבמאי ברטולוצ'י הודה בעצמו שברנדו והוא תכננו לבדם את מה שיקרה בסצנה, שבה גיבור הסרט אונס את הגיבורה על ידי שימוש בחמאה כחומר סיכה. סצנת החמאה היא רעיון שעלה אצלי ואצל מרלון בבוקר שקדם לצילומים, סיפר באירוע בסינמטק בפריז ב-2013. הייתי נורא כלפי מריה במובן מסוים, כי לא עדכנתי אותה מה קורה. זאת משום שרציתי שהתגובה שלה תהיה כזו של בחורה ולא של שחקנית. רציתי שיראו שהיא מרגישה מושפלת. אבל גם מקרים קיצוניים פחות הם עדיין בעייתיים. ג'ודי פוסטר אמנם לא הופיעה בעירום בנהג מונית, אבל הייתה בו רק בת 12, כשגילמה ילדה שנקלעת למעגל הזנות. ג'ני אגתר הופיעה בגיל 16 בעירום בסרט Walkabout מ-1971. על פי הגרדיאן, שהקדיש כתבה לנושא בעקבות התביעה של ויטינג והסי, שתי השחקניות מעולם לא הביעו חרטה, או העלו האשמות על ניצול, אבל המקרים האלה מעלים שאלות על מהות ההסכמה, ובאיזה גיל אפשר להביע אותה ולהבין את ההשלכות. לפי הגרדיאן, ההצלחה של הלגונה הכחולה הובילה לשורה של סרטים שבהם הופיעו קטינות בעירום, כמו למשל גן עדן ב-1982 עם פיבי קייטס, בת 17, או בגידות בריו שנתיים אחרי כן, מישל ג'ונסון, 17 גם הוא. בעסק הזה, אומר קייטס כבר אז למגזין פיפל, אם נערה רוצה קריירה, היא צריכה להיות מוכנה להתפשט. אם יש לך גוף טוב, למה לא להראות אותו? היא סיפרה שלא הרגישה מנוצלת כשעשתה את הסרט, אבל כן זעמה על כך שהוכנסו אליו סצנות עירום שלא הייתה מודעת עליהן, באמצעות שימוש בכפילת גוף. הסיפורים הללו לא הסתיימו בשנות ה-70 וה-80. בסדרה הבריטית Skins מ-2007 הופיעו סצנות מיניות רבות, שגם אם לא כללו עירום מלא, היו פרובוקטיביות ומלאות בסמים ואלכוהול. השחקנים כבר לא היו קטינים, אבל גילמו בני נוער, ורובם היו עדיין בני 10. האם מישהו מאיתנו היה באמת מבוגר מספיק? תהתה השחקנית אפריל פירסון, שהייתה בת 18 כשעלתה הסדרה לאוויר, בפודקאסט שלה ב-2021. יש הבדל בין להיות מבוגרת מספיק באופן רשמי, ובין להיות מבוגרת מספיק מנטלית. השחקנית ליה לואיס, שהייתה בת 18 כשיצאה העונה החמישית של סקינס, שבה השתתפה, סיפרה באותו פודקאסט שזה היה קצת הרבה בשבילי, וגם תיארה את חוסר הביטחון ובעיות דימוי הגוף שהגיעו בעקבות החוויה. היום הראשון שלי היה סצנת סקס, הוסיפה. כחול הוא הצבע החם ביותר מ-2013, הוא מקרה עדכני אף יותר. בסרט הפרובוקטיבי יש לא מעט סצנות מיניות שמעורבות את שתי הכוכבות, ליה סאדו ואדל אקסטרופוקופולוס, אחת מהן נמשכת יותר משמונה דקות. בניגוד לסאדו, שטענה שהבמאי עבדל לטיף קשיש גרם לה להרגיש כמו זונה, ושלעבוד על סרט היה מחריד, אקסטרופוקופולוס מספרת שלא יצאה מצולקת מהחוויה. מה שכן, היא הייתה בת פחות מ-18 כשהחלו צילומי הסרט, ואף הפסיקה את לימודיה כדי לצלם אותו. אין ספק שככל שהגיל צעיר יותר והעירום בוטה יותר, התופעה חמורה יותר, אבל יש מקום לטעון שהיא חמורה בכל מקרה. גם אם שחקניות מסוימות העידו שלא נוצלו על הסט, וזה בסדר שלא הרגישו מנוצלות, אולי זו נורמה שאין לה מקום, לבטח כשמדובר בקטינים. מקרה כמו סקינס הוא אפור, כי השחקנים לא קטינים, אבל העובדה שהם בני 10, פירושה שלפעמים הקו שמסמנים של גיל ספציפי כמו 16 או 18 הוא מלאכותי בלבד, וצריך לוודא בכל מקרה שהשחקן או השחקנית מוכנים לזה רגשית. לפעמים סצנה בעייתית לא נראית על המסך כלל, אלא מגיעה כבר בשלב האודישן. בגיל 6 אני נכנסת לחדר סטרילי, שבו עומד באדישות אדם זר מאחורי מצלמה על חצובה. בסימון אני מבצעת את הסצנה. הבוקר אני נחטפת ונאנסת. כתבה ב-2021 השחקנית וכוכבת הילדים אלסון סטונר למגזין פיפל, והוסיפה בסרטון מצולם שליווה את הכתבה, כדי להבהיר, ישלמו לי כדי לשחזר חטיפה ורצח על הסט עם כמה זרים נוספים. אם אני אהיה ממש אמינה, אולי אפילו אזכה באוסקר ובשבחים של אמריקה. וכמובן שלא רק נערות נפגעו. הסרט הדוקומנטרי, הנער היפה בעולם, מגולל את סיפורו של ביורן אנדרסן השוודי, שבשנת 1971, בגיל 16, הופיע בסרט מוות בוונציה של לוקינו ויסקונטי, כמושא אהבתו של הגיבור המבוגר, וכונה במהרה הנער היפה ביותר בעולם. אנדרסן הפך לאובייקט מיני בין לילה, בהיותו עדיין קטין, נלקח על ידי אנשי הצוות למסיבות גייז שבהן חש מחופצן באופן קיצוני, והתקשורת העולמית התעסקה ביופיו באובססיביות. וכאן התחיל הקרקס, סיפר בסרט התיעודי. הייתי מפוחד, הרגשתי כאילו להקת הטלפים סובבת אותי כל הזמן. זה היה סיוט. חייו לא לגמרי השתקמו מאז. בישראל כמעט שלא נתקלנו בסיטואציות בעייתיות שמערבות קטינים, אולי בשל שמרנותה היחסית של התעשייה המיינסטרימית כאן בשנות ה-70 וה-80. אבל המקרה של אלכס חולה אהבה מזכיר קצת את זה של מוות בוונציה, להבדיל. בסרט של בועז דוידזון שיחק את אלכס איתן סנה, אז עוד איתן אנשל, שהיה רק בן 15, וחלק סצנת מין מרומזת עם שרונה הכהן בר, אז בת 20, שהופיע בסרט בעירום חלקי לרגע קצר. או כפי שזה תואר בכתבה ברשת 13 מ-2017, שכותרתה הרגעים הסקסיים בקולנוע הישראלי, אלכס, המאוהב נואשות בדודתו היפה והמבוגרת ממנו לולה, זוכה להגשים את הפנטזיה בסצנה שגורמת לנו לשכוח שמדובר בקרובי משפחה ובניצול קטין. ובכן, יש מי שלא שוכח. אובדן הפרטיות היה סיוט, במיוחד בתור נער, ממש סיוט, סיפר סנה לידיעות אחרונות ב-2018 בריאיון נדיר. כנער בן 15, אנשים הרשו לעצמם להיות הכי בהמות בעולם. כל כך הרבה פעמים, אנשים שלא הכרתי, הרשו לעצמם לשאול אותי אם עמד לי הזין כשנשקתי את לולה. היו יותר מדי אנשים שפשוט נכנסו לי לנשמה בשיא הגסות והבהמיות. חלק מהחוויה של אובדן הפרטיות זה שהפכתי לפרצוף מוכר, וזה היה עבורי לא פחות מטראומטי. במענה לפניית הארץ, אמר סנה שהוא לא מסוגל להגיד עוד מילה אחת על הסרט. הכהן בר סיפרה בריאיון למעריב שהאירוע היה לה לא נעים, אבל שדוידזון אמר לה שזה המקצוע, בכלל, דוידזון היה אחראי ללא מעט סצנות עירום שיתרו את המסקים בישראל בסדרת סרטי אסקימו לימון. בסרט הראשון בסדרה, מ-1978, מופיעה ענת עצמון בעירום פרונטלי לרגע קצר בביקור אצל הגינקולוג לקראת הפלה, באירוע שעל פניו מזכיר במעט את מה שהראה 10 שנים קודם לכן ברומאו ויוליה של זפירלי. כשראיתי את הסרט הייתי בהלם, סיפרה לי סמדר שיר במעריב ב-1979. כשצילמנו את הקטע שבו נילי מבקרת את הגינקולוג, ביקשו ממני להוריד את החולצה, והבטיחו לי שלא יצלמו אותי בעירום. אחרי שהסרט יצא למסקים, באו חברים של אחי בן ה-12, ואמרו לו, ראינו את אחותך העירומה. וזה כאב לי ולהוריי ולכל מי שקרוב אליי. ברעיונות מאוחרים יותר הודתה שהיו הטרדות מיניות על הסט, אבל לדבריה לא חמורות, וקבעה שבכל הקשור לסצנת העירום, הכל נעשה בתמימות ובאווירה טובה. לכתבה זו לא הסכימה להתראיין. אבל האם המקצוע חייב להיראות ככה, כמו שטען דוידזון? בשאלה הזאת מתעסק הסרט הקצר גבולות מ-2015, פרויקט גמר לימודי הקולנוע באוניברסיטת תל אביב, של הבמאית והתסריטאית דנה לרר. בסרט מחכבת נעמי לבוב, שמגלמת שחקנית צעירה שצריכה לשחק בסצנת סקס. על הסט, הבמאית מתחילה לבקש ממנה לבצע דברים שלא תוכננו מראש, כמו למשל להצטלם ללא תחתונים, והסרט עוקב אחרי ההתמודדות של השחקנית עם דרישות הבמאית ושאר אנשי הצוות שמציבות אותה בסיטואציה בלתי אפשרית. הייתי שחקנית, למדתי בניסן נתיב, ואחד הדברים שהיו לי קשים במקצוע היה איפה לשים את הגבול של האמינות, אומרת לרר. להתנשק עם מישהו, שיגעו בי, זה חלק מהמקצוע. אבל זה מטורף אם חושבים על זה לעומק. כשראיתי את הסרט כחול זה הצבע החם ביותר, אמרתי, פאק, אני לא יודעת אם הייתי מסוגלת לעשות את זה. היום אני לא שחקנית יותר, מבחירה. לי זה לא מתאים. זה גובה ממני מחיר רגשי גבוה מדי. העשייה של הסרט הייתה חלק מזה. הדמות של לבוב מגלמת אומנם לא קטינה, אבל הסרט הוקרן בלא מעט מגמות קולנוע ובתי ספר, ולדברי לרר, בני ובנות נוער התחברו אליו והושפעו ממנו. כמו שאתה פחות מגובש, ככה יותר קשה לך לשמור על גבולות, אומרת לרר, שהפכה למעין כתובת בלתי רשמית עבור שחקניות ושחקנים שחווים מקרים לא נעימים מהסוג הזה על הסט. לפני 4-5 שנים עוד הייתי מקבלת המון טלפונים של הגעתי לסט, והיינו אמורים לצלם משהו אחד, אבל פתאום הודיעו לי שמצלמים משהו אחר וזה סצנת סקס. דברים שבאמת חוצים את הגבול, היא מספרת. ובשנתיים האחרונות אתה כבר בקושי נתקל בדברים האלה, לפחות אני. אני מניחה שעדיין יש כל מיני דברים, אבל אני כן מרגישה שיש הרבה יותר מודעות. המודעות הזאת הגיעה ביבוא מרחוק. בשנים האחרונות נכנס להוליווד, ולא רק אליה, תפקיד חדש בשם מתאם או מתאמת אינטימיות. אישה או גבר שאחראים על הקוריאוגרפיה של סצנות מיניות או אינטימיות, ותפקידם לדאוג לנוחות כל המעורבים. התפקיד נוצר באופן רשמי ב-2016, ולאחר פרשת הרווי ויינסטיין והתפוצצות מי-טו, הפך למבוקש. החל ב-2018, בכל סדרה של HBO יש מתאם או מתאמת אינטימיות, וב-2019 הפכה חינוך מיני, סדרה על מיניות של בני נוער בתיכון, לסדרה הראשונה של נטפליקס שבה הועסקה מתאמת אינטימיות. המגמה בטלוויזיה היא להראות יותר סקס, גם בסדרות נוער, אבל בדיוק לשם כך גם סדרה פרובוקטיבית כמו אופוריה, ששחקניה הם בגירים שמגלמים נערים, מעסיקה מתאמת אינטימיות צמודה. עבודה עם קטינים זה מרחב הרבה יותר נפיץ, מסצנות אינטימיות עם אנשים יותר מבוגרים, וההתעסקות בנושא הזה בארץ בחיתוליה. אומרת ערגה יערי, מתאמת האינטימיות המוסמכת היחידה כיום בישראל. כמובן שבעבודה עם קטינים יש יחסי כוח מאוד מובנים. בארץ מסתכלים על זה מכיוון של גיל ההסכמה ברמה החוקית. למרות שהנושא של הסכמה הוא הרבה יותר מורכב ממה שהחוק אומר. יש לו גם היבטים אתיים והיבטים של בטיחות רגשית, ובתרבות שלנו, לעומת ארצות הברית, עוד לא נהוג להתייחס להיבטים האלה מספיק בהרחבה. יערי מזכירה שכשזה מגיע לבני ובנות נוער, גם דברים שהם הרבה פחות מיחסי מין יכולים להיות סיטואציה אינטימית מורכבת. לפעמים נערים נדרשים לעבור לראשונה מול מצלמות חוויות ראשוניות שבני נוער אחרים עוברים בצורה פרטית. נשיקה ראשונה למשל. זה לא צריך להיות סקס או עירום כדי להיות אינטימית בצורה מורכבת. לכן, מסבירה יערי, חשוב מאוד לעבור תהליך עם מתאמת אינטימיות, ולא להגיע רק ברגע האחרון כשהסצנה עומדת להצטלם על הסט. מעבר לזה, חשוב להשיג הסכמה בכתב של ההורים, לתקשר כל הזמן עם השחקניות והשחקנים את מה שאמור לקרות בסצנה, ולא להפתיע אותם או להפעיל לחץ להסכים לשינויים ברגע האחרון. בכל רגע צריכה להיות לשחקן או לשחקנית, במיוחד קטינים, האופציה למשוך את ההסכמה שלהם. אחת מתעשיות המסך הפעילות בארץ היא תעשיית סדרות הנוער. שם יש צורך מתמיד במתאמת אינטימיות, במיוחד עם השחקנים קטינים. אבל יש גם סרטים או סדרות שמערבים קטינים ובגירים ומתעסקים בתוכן גבולי. סרט כזה למשל היה עירום של הבמאי ירון שני מ-2018, שהציג סצנה בה חשפניות מבצעות לאפ דאנס במסיבה, בתקופה בה עוד לא פעלה בארץ מתאמת אינטימיות. בתחקיר הארץ מ-2020 עלה שחלק מהשחקנים בסצנה היו קטינים, ושאחת מהחשפניות באמת עבדה בתחום בעבר, מה שמעלה שאלות אתיות לגבי היחס הן לקטינים והן לחשפנית לשעבר. גם אם אף אחד מהשחקנים או מהשחקניות לא הרגיש מנוצל, לא בטוח שצילום סצנה כזאת היה עובר היום. העיקרון בעבודה עם קטינים ומבוגרים ביחד זה להתאים את מה שקורה בחדר לגיל של האדם הכי צעיר, מסבירה יערי. צריך גם לשים לב שהסיפור שאנחנו מספרים לא יכלול החפצה של הגוף הנשי או יהפוך את הגוף של הקטינים לנחשק בעיני המבוגרים מעצם היותם קטינים או בני נוער. את יכולה לתת דוגמה לדינמיקת העבודה על הסט? כל מה שקשור לשימוש בשפה מקצועית וניטרלית. כמו אצל רופא או רופאה למשל, חשוב כפליים, למרות שהכי מתבקש להשתמש איתם בסלנג ובשפה מדוברת, מפרטת יערי. אני לא אומרת ציצי, אני אומרת חזה. לא אומרת נשיקה צרפתית, אלא נשיקה עם פה פתוח. אני מנסה להגיע לפירוט מרבי של כל התוספות והאפשרויות שהסיטואציה כוללת. בקולנוע ובטלוויזיה בדרך כלל יש זמן לחזרה אחת. הזמן קצר, וצריך להעמיד סצנה. הדיפולט של שימוש בשפה ניטרלית מיד מוריד את רמת המתח בחדר ובונה אמון. זה מכניס אותם לעולם מקצועי, שבו הסכמה שלהם למגע ולכל דבר שקשור לגוף היא ערך מקודש. יצא לי שהייתי בחזרות עם קטינים, שבהם כשנכנסתי לחדר פגשתי אנשים שאי אפשר היה להתחיל מיד לעשות את הקוריאוגרפיה של הסצנה האינטימית. היה צריך לעשות איתם תרגילים, כדי ליצור סביבה יותר בטוחה, שבה אפשר לחצות את הגבול הזה של המגע. לא הייתה אינטימיות בין השחקנים עד אותו רגע. כשאתה מכניס קטינים לחזרה כזאת, זה עוזר מאוד כשאדם מקצועי עושה תרגילים כאלה, כדי שהם יוכלו להתחיל לעבוד על הסצנה האינטימית בלי שיהיו בכיפאון. האומנות היא לייצר קרבה, באופן שמצד אחד מאפשר מגע, אבל מצד שני ירגיש כמו סביבה מקצועית. בדרך להגשמת החזון האומנותי, או בדרך לשבור את הקופות, אפשר לשכוח שמדובר בילדים וילדות בשר ודם, כאלה שיפגעו אם התעשייה לא תשמור עליהם. השחקנית ריין קיארה ארמסטרונג, בת 12 בלבד, זכתה במועמדות לפרס השחקנית הגרועה של השנה בטקס פרסי הרזי, המדרג ביצועים גרועים. אנשי הטקס כבר פרסמו התנצלות, אבל זו הייתה עוד עדות לכך שלפעמים בהוליווד וסביבתה נזכרים מאוחר מדי שילדים וילדות אינם מבוגרים. הדוגמה האחרונה ממחישה שהדיון בניצול הפקיעות של שחקנים צעירים בקולנוע עשוי לחרוג משאלות של מיניות. מה לגבי אלימות? סצנות רגשיות קשות? שימוש בסמים? חשיפה לתכנים שאינם הולמי גיל? נראה שהשאלה המרכזית היא איך ממשיכים לעסוק בתכנים קשים ומורכבים באומנות מבלי לפגוע באומנות עצמה, אבל גם מבלי לפגוע באנשים שיוצרים ומבצעים אותה. יש ילדים בחדר. מת איתמר קציר. קרא איתן רץ. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אורי פלג.